השיעור באדיבות, אתר יהדות טבעי. יהדות טבעי, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות טבעי.
ערב טוב לכולם. בחור ובחורה יוצאים לאורך תקופה בשביל שידוכים. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חודשיים הם נפגשים, לא מתקדם. אחרי חודשיים, האמא תופסת שיחה עם הילדה, עם הבת. אומרת, מה קורה? למה אתם לא מתקדמים? את לא... מה איתו? הוא נחמד, הוא בסדר. בחורה אומרת, אמא, הוא בסדר גמור. הוא מוכשר, הוא נחמד, הוא עשיר, הוא יפה, הכל בסדר. אבל מה, אני לא אוהבת אותו. אני מרגישה שאני לא אוהבת אותו. למה? הוא לא מאמין בגיהנום. הוא לא מאמין בחיים אחרי המוות. קשה לי לאהוב אדם שלא מאמין בגיהנום. אומרת האמא, זה בסדר, תתחתני איתו. שנתיים איתך הוא לא רק מאמין בגיהנום, הוא יהיה בטוח שיש
גיהנום.
יש לפעמים סכסוכים בין בני אדם. בני זוג, לא מסתדרים ביניהם, רבים. הולכים לרב, מה הרב אומר לבעל בדרך כלל? עזוב, אל תתייחס, תאהב אותה, אל תחשוב על זה, אל תיקח ללב, תאהב אותה בכל זאת. יש מריבות בין אנשים. בן אדם הרגיז אותך. ביקשת ממנו הלוואה, הוא לא נתן לך. פגע בך בבית הכנסת. סיפר עליך לשון הרע. אתה מספר את זה לאנשים אחרים מה הם אומרים, כולם יודעים את הצעות לאחרים. אל תחשוב על זה, תדחיק את זה, תאהב אותו, תחליק את זה. קשה מאוד להחליק דברים, נכון? שבוע שעבר, שלמה לא הגיע, שבוע שעבר דיברנו על לשון הרע, ומה הוא שאל באמצע השיעור? כבוד הרב, אתה מטפס בספירות, לא לדבר על לשון הרע, אבל אנשים מרגיזים אותך. אנשים פוגעים בך בחיים, אנשים מאכזבים אותך, ואתה שונא אותם. אז איך אפשר לשלוט ברגשות? מה זאת אומרת שאומרים לנו, תאהב בכל זאת, אל תחשוב, תאהב. האם יש דרך לשלוט ברגשות? לכאורה אין דרך. לכאורה הרגשות הם לא ביד שלנו. מה שאתה מרגיש, אוהב, לא אוהב, מה שיש, יש. אתה לא יכול לנהל את הרגשות שלך. אבל זה לא ככה. אנחנו קוראים השבוע בפרשה כמה פסוקים שהם מדהימים. וזה לא רק כאן, כאן זה רק... ריכוז, אבל בעצם זה מפוזר בכל התורה. התורה סוברת, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, שבן אדם שולט על הלב שלו. בן אדם שולט על הרגש. אתה יכול להחליט מה לאהוב ואת מי לאהוב. זה דבר מדהים. בדרך כלל אנשים אומרים, אהבה זה, לא יודע, זה מלמעלה, זה הערה, או שאני אוהב או שאני לא אוהב. באה התורה ואומרת, בכמה וכמה מקומות, בעיקר בפרשת קדושים, אתה יכול לאהוב. אם תרצה, תאהב. וזה דבר מדהים, אנחנו רוצים להבין איך בן אדם יכול לשלוט באהבה, איך בן אדם יכול לשלוט ברגשות שלו. נכון, אנשים גדולים יכולים. מספרים הרב לוי יצחק מברדיצ'ו, היה התקופה של המלחמות, המחלוקת הגדולה במזרח אירופה עם החסידים, ורדפו את החסידים. החסידים לא יכלו להיכנס לבית כנסת, לא יכלו להיכנס למקווה, לא צירפו אותם למניין. ידעתי. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת פרחה בת שמחה וששון, שאני שמעתי עלייה ותמליץ טוב על המשפחה למטה, בשורות טובות. בתקופה של המחלוקת עם החסידים, רדפו את החסידים, החרימו אותם, לא צירפו אותם למניין. אחד האנשים שמאוד סבל זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. זרקו אותו, הוא היה רב בכמה עיירות, מכל מקום המתנגדים רדפו אחריו, והוא ברח משם, הוא פחד מהם וברח משם. באחד המקומות הוא היה רב בעיירה בשם רצ'בול, בפולין, עיירה קטנה. והוא חשב שפה כבר יהיה לו שקט. אבל היה שם איזשהו מניין של מתנגדים לחסידות, והציקו לו, הציקו לאשתו, הציקו לילדים שלו, לא נתנו לו להתפלל במניין, היו זורקים אליו דברים מהחלונות. פעם אחת בהושענא רבה, המתנגדים עשו כזה רעש, איימו שהם הולכים להרביץ לו, הוא ברח מהעיר עם הארבעה מינים ביד. הוא פשוט ברח מהעיר, פחד שעוד רגע הולכים להקות אותו. ככה הוא ברח ממקום אחרי מקום. החסידים שלו, שלא יכלו לראות כמה הוא סובל, חיפשו מישהו שיוכל לקלל את המתנגדים. מי עוד נשאר? נשאר שריד מהדור של הבעל שם טוב, רבי זאב וולף מז'יטומיר, אחד התלמידים האחרונים של הבעל שם טוב שנשאר, הלכו אליו, אמרו לו, אתה תקלל את המתנגדים, שהתלמידים של הגר"א שמציקים לרב שלנו, שהוא מסכן, צריך לרוץ מעיר לעיר, לברוח כמו, כמו אדם פצוע, לברוח מהעיר. אמר להם רבי זאב וולף, תאמינו לי, אני רוצה לקלל גם אני רוצה לקלל אותם את המתנגדים. אבל עד שאני לוקח את הסידור לקלל אותם, כבר רבי לוי יצחק מקדים אותי, והוא לוקח את הסידור ואומר, ריבונו של עולם, שיהודים לא ייפגעו בגללי. הוא הולך ומבקש שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם, שהקדוש ברוך הוא יתחשב בהם, שלא יעניש אותו בגללם. אז יש אנשים גדולים, אנשים כאלה שמסוגלים לאהוב כל אדם, מסוגלים לא לסנוא כל אדם. אבל אדם רגיל, לבוא ולדרוש מאדם רגיל, תשלוט ברגשות שלך. תאהב בכל זאת, אתה כן מסתדר עם האישה, אתה לא מסתדר עם האישה, תאהב אותה בכל זאת. אתה כן מסתדר עם הילדים, אתה לא מסתדר עם הילדים, גם בין הורים לילדים יש פעמים תקנים. תאהב אותם, אל תשנא אותם. זה קשה מאוד לדרוש דבר כזה, ובכל זאת באה התורה ודורשת בפרשה שלנו רשימה של דרישות שכולן מכוונות אל הלב. בואו נקרא במובא מספר 3, לא מילה אחת ולא 2. יש פה 4 או 5 דרישות שכולן מכוונות אל הלב, בעצם התורה דורשת מאיתנו דבר שהוא נתפס כלא נורמלי. מובא מספר 3, ויקרא י"ט. אומרת התורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. מה זה לא תשנא את אחיך? זה אדם שאתה רוצה לשנוא. כנראה, ביקשת טובה. באו אליך אורחים, היום בצהריים, אין בפרישידר כלום. אתה רוצה קצת אבטיח להגיש להם, לא להראות שאין בבית כלום. אז אתה דופק אצל השכן דקה לפני שהם נכנסים, יש לך אולי חצי אבטיח לתת לי, ואתה רואה שיש לו על השיש. אבל הוא לא נותן. למה שייתן? לא רוצה לתת. לא, אין לי, הוא אומר. אתה בטבע שונא אותו. אומרת התורה, לא תשנא. בסדר, לא אשנא. ממשיכה התורה ואומרת, הוכיח תוכיח את עמיתך. אם יש לך אחר כך הזדמנות לומר לו, תגיד לו את זה. ממשיכה התורה ואומרת, לא תיקום ולא תיטור. עכשיו, הרגש הטבעי של האדם, אחרי שעושים לו דבר כזה, זה לנקום. למחרת, באים אצלו אורחים, והוא צריך אבטיח. אז הוא דופק אצלך בדלת ושואל, יש לך אולי אבטיח? מה הרגש האנושי? להגיד לו, אין לי. זה מינימום. אין לי. לא תיקום, תן לו. יותר מזה, יבוא אדם ויגיד, בסדר, אני נותן לו, אין בעיה, לא נוקם. אבל לפחות, מינימום של אנושיות, זה להזכיר לו את מה שהיה. לעשות לו כזה פרצוף, בסדר, אתה יודע מה, אני אהיה נחמד, אני אתן לך. שיזכור, שידע שאתה זוכר מה שהיה אתמול, רק אתה מתעלה על עצמך, אתה אלטרואיסט ואתה נותן לו. אומרת התורה, ולא תיטור, אסור לך להזכיר לו, לתת לו עם חיוך, כאילו זה הדבר המתבקש ביותר. והתורה מסיימת, ואהבת לרעך כמוך. ואפילו תאהבת איש הזה. כשאתה עולה איתו בחדר מדרגות, תרצה לתת לו נשיקה, חיבוק. ואתה אומר, ריבונו של עולם, אל מי אתה מדבר?
מה החידוש?
למה לא? ברור לך, טוב? סוף סוף יש פה חבדניק אחד בקהילה. אתה שואל, ריבונו של עולם, אל מי אתה מדבר? רבי לוי יצחק מברדית שור. אתה מדבר אל אנשים כערכנו, משה רבינו, כשהוא נפרד מאיתנו, מה הוא אומר לנו? כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך בלבך לעשותו. הוא אומר, התורה הזאת, זה לא להבדיל הנצרות. ששם חצי מהדרישות זה רק לאנשים רבי מעלה. אדם נורמלי לא יכול להסתדר עם הדרישות שלהם. פה באה התורה ואומרת, משה רבינו אומר לנו, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כל התורה כולה הזאת היא קרובה אלינו מאוד. נו, שתי השורות האלה מפרשת קדושים הן קרובות אלינו מאוד. אדם שהרגיז אותך ופגע בך, לא לסנוא אותו, לא ננקום בו, אפילו לא להזכיר לו את מה שהוא עשה לך, ויותר מזה אפילו לאהוב אותו. איך הדרך לאהבה? איך הדרך לנהל רגשות? אנחנו רואים שהתורה סוברת שבן אדם יכול לשלוט ברגשות שלו. לא משנה מה עשו לך, אתה יכול, אם תרצה, לנהל את הרגשות. אתה יכול לאהוב גם אנשים שאין טעם לאהוב אותם, שאין סיבה לאהוב אותם. והשאלה הגדולה היא למה? לא למה, סליחה, לא, אנחנו לא נעסוק בלמה, השאלה היא איך. למה זו שאלה אחרת? לא נדבר היום על הלמה. איך? איך אדם, נגיד שאני רוצה לאהוב את השונא שלי, איך אני מגיע למצב שאני אוהב אותו? מה אני צריך לעשות? יש לתורה דרך מאוד מאוד פשוטה, דרך קלה, אני מבטיח שזה דבר פשוט וקל. לא דברים עמוקים והתבוננויות וזה, לא מדיטציות, דברים פשוטים. יש לתורה שיטה פשוטה. איך אדם יכול לנהל את הרגשות? איך אדם יכול לנהל את הלב שלו? לאהוב אנשים שקשה לאהוב אותם, לא לשנוא אנשים שרוצים לשנוא אותם. יש לתורה דרך, דרך פשוטה. זה גם פרשת השבוע, זה גם ימי הספירה, ימי האבל. אפשר עוד לראות פה זקנקנים, אנשים ששומרים על ה... שהם לא מסתפרים בגלל האבלות. אנחנו אבלים על תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. וזה בדיוק הזמן לדבר על איך מגבירים את הכבוד, איך מגבירים את האהבה. גם בין אנשים שממש לא בא לך לאהוב אותם ולא מתאים לך לאהוב אותם, אתה כועס עליהם. יש לתורה דרך לניהול רגשות. דרך לשלוט ברגשות שלנו. רעיון יפה מאוד. אוקיי, השבוע אנחנו קוראים שתי פרשיות, אולי נתחיל עם הציטטות, במובא מספר 1. א', סידור רבינו הזקן. נכון לומר קודם התפילה, ככה אדמו"ר הזקן תיקן בסידור שלו, לומר כל בוקר קודם התפילה זה לא המצאה שלו, זה כתוב בסידור האריזל, זה המצאה של האריזל. נכון לומר קודם התפילה, הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. לומר כל יום בתחילת התפילה, אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. זה כבר צורם. אני מקבל על עצמי, אבל זה דבר שאני יכול לקבל אותו על עצמי. אני יכול להחליט שאני אוהב כל יהודי, שכשאני יוצא לכביש, כל אדם שרוצה לחסום אותי, אני אתן לו נשיקה. זה לא פשוט. בא הרמב"ן אצלנו בפרשה ואומר את זה בצורה ברורה. הוא אומר, חבר'ה, זה בלתי אפשרי. רמב"ן, פרק י"ט, פסוק י"ח, ואהבת לרעך כמוך, אומר הרמב"ן, הפלגה. גוזמה, הוא אומר. התורה נקטה בלשון הגזמה. כשהתורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך, שלמה, אנחנו מקדישים לך את השיעור, הזכרתי אותך קודם. אמרתי ששבוע שעבר אמרתי שאני אענה על מה ששאלת. ואהבת לרעך כמוך, אומר הרמב"ן, לאהוב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך, בטח אם זה המשך מקודם, אדם שאתה רוצה לסנוע אותו ולנקום בו, לשון גוזמה. כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו. לא ייתכן שאדם יאהב אדם אחר כמו שהוא אוהב את נפשו. ואני מוסיף, מי מדבר על אדם שאתה בכלל שונא אותו, ובכלל כועס עליו, ובכלל רוצה לנקום בו. לכן אומר הרמב"ן, זה אישי הגזמה. אז מה התורה התכוונה? נקרא עוד מעט מה התורה התכוונה לדעת הרמב"ן. אבל הוא סובר שזה לא כפשוטו, לא ייתכן שזה כפשוטו. ועוד הוא אומר שכבר בא רבי עקיבא ולימד, חייך קודמים לחיי חברך. שראה את הדיון הידוע בגמרא ובבא מציעא על שני אנשים שהולכים יחד במדבר ויש להם רק מימייה אחת, רק אחד יכול לשתות. אם שתיהם ישתו, שתיהם ימותו. אם אחד ישתה ינצל, מה לעשות? אז בן פטורה אומר, שתיהם ישתו ושתיהם ימותו. לא ייתכן מצב שאחד יציל את עצמו על חשבון חברו. מה רבי עקיבא אומר?
זה לא אנושי מה
שאתה אומר. מה רבי עקיבא אומר? לא רק שזה לא אנושי, הוא אומר זה לא נכון. מה נרוויח אם שני אנשים ימותו? הוא אומר, חייך קודמים. התורה מצווה את האדם לדאוג לעצמו. יש לך אישה, יש לך ילדים שמחכים לך בבית. מה זה להתאבד באמצע מדבר בשביל מישהו אחר? אין בזה עניין. חייך קודמים, לחיי חברך. אדם צריך לדאוג קודם כל לעצמו. חייך קודמים. אז אם חיי קודמים, אז איך אני יכול לאהוב את השני כמו שאני אוהב את עצמי? אז הרמב"ן אומר, זה גוזמה כזאת, יודעים, זה מילים יפות. זה טוב לעשות טוב על הלב. אבל זה לא כך. אנחנו רואים שהתורה אומרת פה, ואהבת לרעך כמוך. התורה אומרת בפרשת ואתחנן, המילים שאנחנו רואים אותם הכי הרבה פעמים בחיים, ואהבת את השם אלוקיך. התורה אומרת, אתם יוצאים למלחמה, אל ירח לבבכם. התורה דורשת מאיתנו שליטה ברגשות. זה פסוקים שפזורים לאורך כל התורה. זה לא רק כאן, ואהבת לרעך כמוך. זה חוזר על עצמו שוב ושוב, ואהבת את השם אלוקיך. המצווה הכי גדולה ביהדות שיהודי אומר אותה בחיים אולי 100,000 פעם. ואהבת את השם אלוקיך, אתה יכול לאהוב. איך? איך תאהב? ילחץ על כפתור ויואב? יש איזה כפתור. התורה סוברת שיש כפתור שאנחנו לוחצים עליו ומתחילים לאהוב. לאהוב את השם, לאהוב את האישה, לאהוב את הילדים, לאהוב את החברים, לאהוב את השונאים. את כולם אפשר לאהוב. יש איזה כפתור. אז אנחנו רוצים היום ללכת בעקבות הכפתור הזה. שבוע אנחנו קוראים שתי פרשיות, פרשת אחרי מות ופרשת קדושים. אנחנו רוצים לדבר על פרשת קדושים, כי פרשת קדושים זה לא עוד פרשה בתורה. זה אחת הפרשיות המיוחדות ביותר שיש בתורה. מספיק לקרוא את הפסוק הראשון שלה ולהבין איזה פרשה מדהימה מדובר, באיזה רצינות הקדוש ברוך הוא מתייחס אל הפרשה הזאת. פרשת קדושים מתחילה כך, מובא מספר 2. וידבר השם אל משה לאמור. השם קורא למשה לאוהל מועד ואומר לו כך, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם. זה המקום היחיד בתורה שכתוב עליו, דבר אל כל הדת בני ישראל. משה, מה שאני מדבר איתך היום זה לא ביני לבינך. אתה מכנס את כל עם ישראל, אנשים, נשים וטף, כמו הקהל, ואתה מוסר להם את פרשת קדושים. כי פרשת קדושים זה לא עוד פרשה בתורה. היא מעבירה את יסודות התורה. את היסודות של השקפה היהודית מעבירים בפרשת קדושים. לכן, התורה אומרת, דבר אל כל, אנחנו יודעים שהלשון בתורה תמיד הוא, דבר אל בני ישראל. מה זה דבר אל בני ישראל? פה זה כמה אנשים שמבינים עניין, דבר אליהם. פה התורה אומרת, דבר אל כל הדת בני ישראל. מה שאני אומר לך עכשיו, אתה הולך להעביר לכל הדת בני ישראל. מה תאמר להם, קדושים תהיו כי קדוש אני, כמו שנדבר עוד מעט, ואומר רש"י מיד, הוא מתעכב על המילים, מה זה דבר אל כל הדת בני ישראל? אף פעם הקדוש ברוך הוא לא ביקש בקשה כזאת. אומר רש"י, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, באספת כל ישראל. משה רבנו תלה מודעות במחנה, חבר'ה, יש הודעה חשובה מהקדוש ברוך הוא, כל עם ישראל מתכבץ לשמוע, ומסר להם את פרשת קדושים מתחילתה עד סופה. לא פרשה ארוכה, פרשה עם 50 מצוות, אבל את 50 מצוות האלו הוא העביר לכל עם ישראל. היה לו חשוב שכולם ישמעו אותם. מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. אומר רש"י, רוב היסודות של התורה נמצאים בפרשה הקצרה הזאת של פרשת קדושים. מה רש"י מתכוון שהפרשה נאמרה בהקהל? מה פה החידוש? אז רש"י רומז למה שהוא אמר במקום אחר, בספר שמות. איך משה היה מלמד את עם ישראל? איך זה עבד? אנחנו מכירים את התורה כשהיא סגורה, כשהיא כבר מוכנה. אבל כשמשה קיבל את המצוות בפעם הראשונה, איך הוא העביר אותם לכל עם ישראל? לא היה וידאו, לא היה הקלטות, לא היה... גם מרשום לא רשמו. אז איך הוא העביר את זה לכל עם ישראל? אומר רש"י, הייתה דרך מאוד מעניינת. הוא חזר על כל דבר 4 פעמים. ככה הוא וידא שיזכרו מה שהוא מדבר באמצע המדבר. הוא לא בניו יורק, הוא לא בהונג קונג, הוא נמצא במקום לא מיושב, לא כותבים. מה הוא עשה? הוא חזר על כל דבר 4 פעמים. איך זה עבד? רש"י אומר, משה היה הולך לאוהל מועד, שומע את המצווה, הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, מצווה חדשה, מצווה תפילין. אנחנו מכירים את הכל כבר בתורה, ונחשוב איך הכל התחיל. כל יום, 40 שנה, הקדוש ברוך הוא נתן לו עוד מצוות. פה מצוות תפילין, פה פרה אדומה, פה זה. משה יוצא החוצה, קורא לאהרון. אהרון מתיישב מולו, משה אומר לו, תשמע, שמעתי מצווה חדשה, מצוות תפילין, פרט לו את המצווה. אז אהרון גומר, מתיישב לידו, נכנסים שני בני אהרון, אלעזר ואיתמר, משה חוזר להם על המצווה פעם שנייה. היום שמעתי מצווה כך וכך, בשביל אהרון זה כבר פעם שנייה. הם מתיישבים משני הצדדים, נכנסים 70 זקנים, משה חוזר להם פעם שלישית, היום שמעתי מצווה תפילין כך וכך. הזקנים מסיימים, מתיישבים מקדימה בשורה הראשונה, נכנסים כל עם ישראל, משה חוזר על המצווה פעם רביעית. אם כן, הסדר היה שמשה חזר על כל דבר 4 פעמים. ככה הוא וידא שהדברים ייקלטו, שאם יהיה למישהו שאלה אחר כך, אחרי יומיים, מה הבעיה? הוא הולך ל-70 זקנים, 70 זקנים לא זוכרים, הולכים לאלעזר ואיתמר, הם לא זוכרים, הולכים לאהרון. יש לנו כבר 4 גלים, 4 כיתות ששמעו את משה. נקרא, רש"י שמות למדלת למדבט. כיצד סדר המשנה? כיצד משה לימד תורה בימים שלפני הקלטות ולפני וידאו? משה היה לומד מפי הגבורה, ואחר כך נכנס אהרון ושנה לו משה את המצווה. דבר ראשון, משה שמע מהקדוש ברוך הוא. אחר כך נכנס אהרון, משה אומר לו את המצווה. עבר אהרון, התיישב לשמאל משה, נכנסו בניו, שנה להם משה, המצווה שוב, משה חוזר פעם שנייה. עבר אלעזר לימין משה והתאמר לשמאל אהרון, נכנסו זקנים, שנה להם משה המצווה שוב, פעם שלישית. עברו זקנים והתיישבו לצדדה, ואז נכנסו כל העם, ושנה להם משה המצווה בפעם הרביעית. אז זה היה כל התורה. 613 מצוות מינוס ה-50 של פרשת קדושים, ככה היה הסדר. משה מדבר לאלעזר, אחר כך לילדים, אחר כך לזקנים, אחר כך לכל עם ישראל. חוץ מפרשת קדושים. פרשת קדושים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה אתה קורא אליך לכל עם ישראל, ואומר להם את זה בהקהל, אנשים, נשים וטף, כולם שישמעו את הפרשה הזאת שרוב גופי תורה תלויים בה. ראיתי בעל שיר שאומר דבר נפלא. אומר, מה פתאום הפרשה הזאת נאמרה לכל ישראל יחד? הרי גם אם תגיד 4 פעמים, גם כן בסוף כל ישראל ישמעו את זה, נכון? למה היו צריכים לקרוא מלכתחילה לכולם יחד? אומר אל שיח רעיון עצום. אומר הקדוש ברוך הוא רצה להראות שהוא מדבר לכולם. כי היות שהפרשה הזאת הולכת לצוות דברים גדולים כמו שהתחלנו, יבואו אנשים ויגידו, אך זה לא בשבילנו. זה בשביל אלעזר, זה בשביל אהרון, זה בשביל הגדולים, זה לא בשביל אנשים קטנים כערכנו. בא הקדוש ברוך הוא ונותן את התורה הזאת לכולם יחד. לומר, למרות שהדברים גדולים, למרות שהם נשמעים נשגבים, אני מתכוון לכולם. הפרשה הזאת שייכת לכל אחד ואחד. כן, לא תשנא את אחיך בלבביך ואהבת רעך כמוך, שייך לכל אחד, לא רק לרבי. כל אדם יכול להגיע, לא רק לרבי לוי יצחק מברדיצ'ו. אז יבוא אדם ויאמר, הפרשה הזאת, ואהבת לרעך כמוך, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תיקום ולא תיטור, זה מדבר לרבי לוי יצחק מברדיצ'ו, זה לא לכל אחד. כן, בא הקדוש ברוך הוא ואוסף את כל עם ישראל, אומר למשה, אחי, אתה אוסף את כולם, מדבר לכולם יחד, בפעם אחת, כדי שהם יבינו שאני מדבר לכולם, שזה לא רק לאנשים גדולים.
אבל יש פרשה כזאת ביקהל, נכון?
כן, ביקהל משה, כן.
למה שם זה לא
משוייך? מי אמר שהוא אסף את האנשים, נשים וטף? וגם שם הוא אסף ביוזמתו, לא הקדוש ברוך הוא ציווה אותו. וגם שם זה נאמר בשביל לרמוז, שכל שבת צריכים להקהיל את האנשים במקהלות רבבות עמך בית ישראל, צריכים ללמד אנשים הלכות. זה לא, אני לא חושב שהכוונה היא כמו כאן, שהוא באמת אסף אנשים נשים וטף. אני לא יודע, לא נראה לי שזה הפרש, אף פעם לא ראיתי.
היה כתוב שם כל עדת?
כל עדת בני ישראל. לא, בהקהל משה בני ישראל, לא. שם הוורט הוא שהוא פשוט אסף אותם, כי הם באו לקבל אותו, הוא ירד מהשמיים, באו לקבל אותו, והם התפזרו אחר כך. הוא אסף אותם שוב בשביל למסור להם את המשכן. זה היה הרעיון, שהוא אסף אותם ביוזמתו. אבל לא נראה לי, כמו שהוא אומר, לא הכוונה כל עדת. ההדגשה של כל עדת זה רק פה כתוב, ולא כתוב בשום מקום אחר. רק המלך בהקהל היה עושה את זה במוצאי סוכות. אוקיי, מה כתוב בפרשה אחרי כל כך הרבה הקדמות, אנחנו כבר מצפים לדעת, אז מה כתוב בפרשה הזאת, שאותה צריכים לומר לכל עם ישראל, אנשים, נשים וטף, מה כתוב בפרשה הזאת? דבר ראשון, הציווי הפותח. ציווי מדהים. עם זה התורה מתחילה, ועל שם זה נקראת כל הפרשה. בואו נחזור למובא מספר 2. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם. מה לומר לכל עדת בני ישראל? אוקיי, אספתי אותם. מה לומר להם? קדושים תהיו כי קדוש אני. תהיו קדושים. מה זה להיות קדושים? אין מפרש מכובד בהיסטוריה שלא דיבר על הפסוק הזה. קדושים תהיו. מה זה להיות קדוש? מה פירוש המילה קדוש בכלל?
נבדל.
תהיו מובדלים. מה הפירוש להיות מובדלים? לא להתחתן? לא לאכול? לצום? מה זה נקרא להיות קדוש? אז הרמב"ן פה אומר רעיון עצום. א', הפסוק קדושים תהיו לא נמצא במניין המצוות, הוא לא מצווה. גם הרמב"ם וגם הרמב"ן אומרים שהוא לא מצווה, למה? כי הוא מצווה כוללת. הוא לא מצווה פרטית, הוא מצווה שמקיפה את כל החיים של היהודי. 24 שעות יהודי אמור להיות קדוש. ומה הוא קדוש? אומר הרמב"ן רעיון עצום, אני רוצה לקרוא אותו מבפנים, כי זה רמב"ן מאוד מאוד יסודי. הוא אומר, יהודי חי את החיים בצורה מובדלת. הוא חי את החיים. הוא מתחתן. הוא לא רק מתחתן, הוא מכבד את אשתו, הוא נהנה עם אשתו, הוא חי הכי טוב שיש, הוא אוכל, הוא שותה, מגיע שבת וחג, הוא קונה בשר טוב, יין טוב, הוא נהנה מהחיים. אבל הוא עושה את זה בצורה מובדלת. הוא עושה את זה בצורה יותר קדושה, יותר אצילית. הוא לא בעמי, הוא לא חומרי. הוא חושב מה יש מאחורי זה. יהודי חי את החיים, אבל בצורה יותר גבוהה. יותר עדינה, יותר רצינית. בואו נקרא את הרמב"ן, אני לא יכול לומר את זה כל כך טוב כמו שהוא אומר את זה. אומר הרמב"ן בתחילת הפרשה, ככה הוא מתחיל את הפרשה. בתורת כהנים ראיתי, מה זה קדושים תהיו? מה פירוש להיות קדושים? מה לעשות? פרושים תהיו. מה זה פרושים תהיו? זה מילים מפחידות. הפרישות הזאת היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד שבעליה נקראו פרושים. אנחנו יודעים שחז"ל נקראו פרושים. היה את הצדוקים בסוף ימי בית שני, כנגדם חז"ל נקראו פרושים.
הם לא
שמאלנים, לא? אז חז"ל היו שמאלנים, נכון.
לא, הצדוקים היו שמאלנים.
אני אגיד לך, זה לא שחז"ל היו שמאלנים. הסקריקים היו ימנים קיצוניים. חז"ל היו ימין מתון. זה לא שבמחנים השמאלנים.
מה?
הם היו, לא רוצה להגיד, הם היו ימין קיצוני. חז"ל היו ימין מתון. אוקיי, והעניין, אומר הרמב"ן ככה, מה פירוש להיות פרוש? מה זה נקרא להיות פרוש? לא להתחתן? אז הוא אומר דבר מאוד מיוחד. הוא אומר, התורה אסרה עריות ומאכלים אסורים, זה כן. אבל התורה התירה ביאת איש באשתו. אצל יהודים, לא רק שהתורה התירה, המצווה הראשונה, זה פרור רבו, זה חיי אישות, ואכילת בשר ויין. מגיע חג, עוד מעט חג השבועות, צריך לאכול, גם בשרי, גם חלבי, זה מצווה גדולה. ואם כן, נמצא בעל התאווה מקום להיות שטוף בזימת אשתו. אז אם ככה, יהודי יכול לחיות חיים משוגעים. יש לו אישה, מותר לו לעשות הכל. אין לו שום מגבלות לכאורה. אם זה עם אשתו, אם זה במסגרת הנישואים, אז אין לו שום מגבלות. ולהיות בסובעי יין וזוללי בשר. ויהודי יכול לשקוע באוכל, ולשתות, ולאכול, ולסבוא בצורה... התורה היא תראה את זה, שלא הוזכר איסור זה בתורה. ויהיה נבל ברשות התורה. זאת אומרת, אדם יכול להיות נבל במסגרת החוק. ברשות התורה הוא יכול להיות אדם הכי נמוך שיש. הכל עם אשתו, הכל עם הבשר והיין שמותר לו, והוא עושה עדיין, והוא חי בצורה הכי נמוכה. לפיכך ציווה בדבר כללי, שנהיה פרושים מן המותרות. תחיה, תהנה, תעשה מה שאתה רוצה. אבל בצורה מוגבלת. תזכור את המטרה, זה עניין קדוש, זה עניין רציני, תעשה את זה כמו יהודי. אז יהודי חי את החיים, אבל הוא מובדל מהם. הוא עושה את זה בצורה יותר עדינה, יותר אצילית, יותר מקודשת. אנחנו לא בורחים, זה הרבה יותר קשה. להיות נוצרי זה יותר קל, אתה מלכתחילה בורח. מיהודים מצפים לתפוס את שתי הקצוות, גם לחיות את החיים, גם לעבוד, גם להתפרנס, ועדיין לעשות את זה בצורה יותר רצינית, יותר אצילית. רוצה לספר על זה שני דברים כדי להמחיש את הדברים מה הכוונה. א', היה לרבי המהר"ש, הרבי הרביעי לבית חב"ד, היה חסיד. הלילה, אוי, תראה, תודה לך, טוב, אתה צריך להזכיר לי, אתה רואה? הלילה זה יום ההולדת שלו, בית באייר, תראה איזה השגחה פרטית, תפארת שבתפארת. אז היה לו חסיד בשם רבי אבא גינזבורג. החסיד הזה היה עשיר גדול, סוחר שקנה ומכר ונסע לרוסיה ולאירופה, עשיר גדול לא. פעם אותו רבי אבא נכנס לרבי ליחידות, והוא גביר. מה נכנס כמו גביר, בטוח שהרבי יבקש צדקה. הרבי שואל אותו, רבי אבא, מה נשמע ברוחניות? איך הולך בעבודת השם? הוא ועבודת השם, הוא כל החיים שלו בביזנס, אין לו זמן. הוא אומר, רבי, ברוך השם, אני מתפלל 3 פעמים ביום במניין. עם כל העניינים, אני מצליח לתפור שלושה מניינים ביום. אבא הסתכל עליו ואומר לו, אבא, זה התודה שלך לקדוש ברוך הוא. כל כך הרבה הוא נותן לך, כל כך הרבה עזר לך בחיים, כולם מקנים בך. מה אתה מחזיר לו? שלוש תפילות ביום. נו, חסיד הזה יצא החוצה. תחיל לחשוב. אני חסיד, איפה אני לומד, איפה אני קצת מעריך בתפילה, איפה אני עובד על המידות שלי. חזר וביקש מהרבי עוד פעם יחידות. נכנס לרבי ליחידות ואמר, רבי, החלטתי שאני עוזב את הביזנס. אני מוכר את כל העסקים, נותן את כל הכסף לצדקה, ויקח לעצמי זה יברך וישב ילמד את אותו רבי הוא בלילה. אני אברך, פרושים תהיו, אני אברך לגמרי. אמר לו הרבי, לא, 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 אבל זה לא עניין. אתה מצליח בחיים, אתה מצליח בעסקים, זה אומר שקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה את זה, הוא נותן לך ברכה, זה אומר שזה העבודה שלך. אז מה זה קדושים תהיו? אמר לו הרבי, תשמע, אתה נפגש עם אנשי עסקים. גמרתם את הביזנס, שותים לחיים, ואז מתחילה הרכילות. אז מתחיל הבזבוז זמן. מתחילים לדבר עליו ועל אשתו ועל הילדים שלו ועל כל הבלבולי מוח. אומר הרבי, על זה תבקר. חתמתם את העסקה? קח ספר, תלמד משהו. יהודי חי בחיים והוא מעל החיים. הוא חי את החיים והוא נבדל מהם. הוא עושה את הכל והוא עדיין פרוש, הוא עדיין רואים שהוא יהודי. חתם את הביזנס, הכל נגמר, הם כולם הולכים לשתות להשתולל, ובזמן הזה הולך ללמוד. ועוד דוגמה שהרבי הביא פעם. וזה כתוב בתורה. התורה אומרת בפרשת ומיקץ, פרשת מיקץ, שהאחים של יוסף הגיעו, יוסף אומר, תזמינו אותם לארוחת צהריים. אומרת התורה שהכינו להם שולחן נפרד. יוסף היה אוכל לבד, כי תועבה למצרים לאכול לחם עם, עם, עם העברים. המצרים לא אכלו איתו. למה? אומר שם התרגום מונקלוס, כי הם אכלו בשר, הם אכלו כבש. יוסף אכל כבש. אצל המצרים הכבש היה קדוש, דיברנו על זה קורבן פסח, זה היה אליל, מזל תלה, לא אכלו כבשים. אז יוסף כשאוכל כבש, המצרים לא אוכלים איתו יחד. אבל הרב הסביר רעיון אחר לגמרי. הוא אמר, זה לא היה מצד המצרים, זה היה מצד יוסף. יוסף הקפיד לא לאכול איתם ארוחת צהריים. שיהיה לו רגע אחד שהוא יותר גבוה. רגע אחד שהוא יזכור את ההבדל ביניהם. נכון, אני חי איתכם, אני המלך שלכם, אני כל היום מעורב איתכם, אבל את ארוחת צהריים, את החצי שעה הזאת, הוא היה סוגר את החדר ואוכל לבד. כי ארוחת צהריים זה זמן של התקרבות, זה זמן ש... יושבים יחד, זמן שמתחברים, זמן שאנחנו נהיים שווים. זה היה הקדושים תהיו של יוסף. בתוך מצרים היה לו את ה-20 דקות ביום של קדושים תהיו. שהוא סוגר את הדלת ואוכל לבד. להתפרק איתכם זה לא. אני ברמה יותר גבוהה ממכם. זה מה שאומרת לנו התורה בתחילת פרשת קדושים, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא יוסף את כל עם ישראל. שכולם יזכרו את זה. מיהודים דורשים דבר לא רגיל. לחיות את החיים ולהיות יותר עדין. בהפסקת צהריים אתה עובד, תעשייה אווירית. אבל בהפסקת צהריים אתה הולך שומע שיר. זה קדושים תהיו, זה דבר לא נורמלי, דבר שהוא מעל הטבע. הכי קל זה לא ללכת לעבודה, לשבת בבני ברק בכולל כל היום ללמוד, לא לראות צורת מטבע, לא לראות אישה, זה הכי קל.
הכי קשה.
מה?
זה הכי קשה.
זה הכי קשה, אוקיי. באה התורה ואומרת, יותר קשה. זה ללכת לעבוד ולהיות כביכול שווה לכולם, ולדבר את אותם דיבורים של כולם, ואז פתאום לומר רגע רגע אחד. 20 דקות ביום אני לעצמי. 20 דקות ביום אני יותר מרומם, אני יותר גבוה, אני חי את החיים בצורה יותר עדינה. זה הרעיון של הרמב"ן על הקדושים תהיו. זאת הפתיחה של הפרשה הזאת, שהקדוש ברוך הוא אומר אותה לכל עדת בני ישראל. אוקיי, זאת ההתחלה. אחר כך התורה ממשיכה עם עוד הרבה מצוות שכולם, כמו שאמרנו מעל שיח, מאוד גבוהות, גם הרבה של מתנות עניים, לכל מצוות שיש אותם רק אצל יהודים. אתה מרוויח, אתה כבר רוצה, החקלאי עבד כל כך קשה, רוצה כבר למכור את התבואה, כל החורף עבר. צריך להתחלק עם העניים, לקט שכחה ופאה. הרבה מאוד מצוות יש פה שקשה לקיים אותן, ואז אנחנו מגיעים לרשימה הזאת שבה פתחנו, רשימה של המצוות הלבביות. הסתבכת עם בן אדם, אתה שונא אותו, אתה מקלל אותו, אתה רוצה להרוג אותו, באה התורה ואומרת לך, הופה, שליטה על הלב, לא רק לא לשנוא אותו, אפילו לאהוב אותו. נחזור ונקרא את זה עוד פעם. לא תשנא את אחיך בלבביך, ובא מספר 3. הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חן. אתה כועס? אל תשמור בלב, תאמר לו, אנחנו דיברנו על זה פעם, לפני כמה שנים זה כבר היה, אולי צריך באמת לדבר על זה שוב, על הרעיון הזה שהתורה מאמינה בביקורת, הוכח תוכיח את עמיתך, התורה לא מאמינה בלשמור בלב. יש כאלה שאומרים, אז זהו, תחיה עם זה, מדיניות ההכלה, הייתה פה בארץ מדיניות ההכלה, תכיל את זה, תספוג את זה, אל תכעס, התורה לא מאמינה בזה, אדם לא יכול להכיל, בסוף זה מגיע לשנאה, יש לזה דוגמה שהמדרש מביא על אברהם אבינו, המדרש אומר, אברהם אבינו חשב שהוא יוכל להכיל, שהוא יוכל להכיל את הבן שלו. היה לו בן בעייתי, ישמעאל, ידו בכל ויד כל בו, מתפרע בבית ספר, מרביץ לאנשים, אברהם אבינו לא צועק עליו, לא מחנך אותו. אני אחיה עם זה. מה היה הסוף? שאברהם אבינו היה צריך לזרוק אותו מהבית. זה הגיע למצב של או אני או אתה. אם אתה חושב שאתה תוכל לא לבקר לילדים ולא להוכיח אותם ולא לתת להם אף פעם שום מילה קשה, רק תמיד תהיה אבא נחמד ואבא טוב ואני אחיה עם זה, אני אסבול את זה כמו שזה. זה לא עובד, זה מגיע בסוף לשנאה, בסוף זה או אתה או הילד. אומרת התורה, הוכיח תוכיח את עמיתך. אם יש לך כעס, צריך להוציא את הכעס. כמובן, במקום הנכון, בזמן הנכון, לכעס יש זמן, לכעס יש ביקור, יש סגנון, דיברנו על זה פעם. אבל הרעיון הוא שהתורה בהחלט אומרת, אני רק אסיים את הפסוק, אם אתה שונא, לך תאמר את זה. תקרא לו אותו בן אדם, תגיד לו, פגעת בי כך וכך, קשה לי עם זה. הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, אל תגיע בגלל זה חלילה להלבנת פנים, לשנאה. והתורה ממשיכה, לא תיקום ולא תיטור, ואהבת לרעך כמוך. אם כן, כל הדרישות האלה, כמו שאמרנו, זה פשוט, זה נשמע כמו דרישות גבוהות. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא אומר את זה לכל עם ישראל, בהקהל, כולנו יכולים לאהוב, כולנו יכולים לא לסנוא, כולנו יכולים לא למקום ולא לנטור. ואנחנו שואלים מהי הדרך. מהי הדרך לניהול רגשות, לשלוט בכעס, בשנאה, ברצון לנקום, ברצון להוכיח, וכל הדברים שיש. רק מילה אחת על ימי הספירה. השאלה הזאת נשאלת בדיוק בימים האלה, כאלה ימים שבהם אנחנו אבלים על תלמידי רבי עקיבא, שמה עשו? שלא קיימו את מצוות ואהבת לרעך כמוך. שלא נהגו כבוד זה בזה. הסיפור הזה קורה בערך לפני 2,000 שנה. רבי עקיבא נולד לפני 2,000 שנה, פחות בערך 5 שנים. היום הוא צריך להיות בין 1995. הוא נולד בערך ב-20 לספירה, 50 שנה לפני החורבן. החורבן היה ב-70 לספירה, הוא נולד בשנת 20 לספירה. 52, 51 שנים לפני החורבן הוא נולד. רבי עקיבא, הסיפור ידוע, 40 שנה, היה איש בור בעם הארץ, רועה צאן, איש פשוט שרועה את הצאן. אצל מי הוא עבד? אצל העשיר של ירושלים, אצל קלבא סבלו. ואז בגיל 40, הולך לו קלף. הוא מרגיש שמישהי מסתכלת עליו מהחלום. מי זאת מישהי? הנסיכה. הבת של הבוס, רחל, הבת של קלבא סבוע, האיש העשיר של ירושלים שהגמרא אומרת שהיה יכול להחזיק את ירושלים 3 שנים. נחשוב כמה האיש הזה היה עשיר, היו לו מחסני תבואה שהוא היה יכול להכיל את ירושלים 3 שנים. ולכן הלוחמים עליו סמכו, לכן יצאו למצור. בסוף הזכרנו את הסיקריקים, בסוף הם שרפו את המחסנים כחלק ממלחמות היהודים. אבל על כל פנים הוא מצידו היה עשיר עצום, עשיר מטורף. ועקיבא מרגיש, הרועה צאן, שהוא הפועל זר שם בבית, מרגיש שהבת של הבוס מסתכלת עליו, עליו על הפועל הזר. רחל יורדת, מדברת איתו, אומרת, עקיבא, אני רוצה להתחתן איתך. מסתכל עליה, אומרת, משוגעת, איתי? עם העבד? עם איתי? אבא שלך בטח רוצה לחתן אותך עם הבן של רבן גמליאל, איתי הוא יחתן אותך. היא הולכת לאבא שלה ואומרת, אבא, אני מצאתי חתן, יופי, מזל טוב, מי? עקיבא, הרועה צאן שלך. הוא המטטה, מנקה רחובות של החצר, איתו אני מתחתנת. אמר לה קלבא סבוע, את יכולה להתחתן איתו, אבל ממני תשכחי. לא בא, אני לא אבוא לחתונה. וכך היה, הם התחתנו, הגמרא מספרת, הם גרו באוהל. הם היו כל כך עניים, שהם שכבו על הקש באוהל, והגמרא מספרת שהלילה קר, ולא היה להם איך לחמם את האוהל, הבת של העשיר של ירושלים. ונכנס לה, קש אחד נכנס לה לתוך השיער, ועקיבא כל כך ריחם עליה, הוא מבין שבגללו זה קרה לה. אז הוא אמר לה, רחל, עוד יום אחד יהיה לי כסף, ואני אקנה לך סיכה מזהב בצורת ירושלים. והגמרא שם ממשיכה ומספרת רעיון מאוד יפה, אומרת שקדוש ברוך הוא רצה לשמח אותה. לשמח, מה הוא עשה? פתאום אליהו הנביא דפק באוהל, והוא אומר, אשתי ילדה, ואין לנו איך על מה להשכיב את התינוק. אולי יש לכם קצת קש להשכיב עליו את התינוק. אז הולך עקיבא, אוסף את הקש שלו, נותן לה, ואומר לרחל, את רואה כמה אנחנו עשירים? יש לנו קש. אז הכל יחסי בכם. על כל פנים, רבי עקיבא מתחתן איתה עם רחל, והיא בת של גביר, יש לה אומץ, יש לה ראש גדול. היא אומרת לו, עקיבא, אח שלי, זה לא בשבילך ראיית הצאן, לך ללמוד. יש לך מוח, יש לך כישרונות, לך ללמוד. הוא אומר, לך ללמוד, אני בן 40. אני לא יודע ללמוד, כבר היה להם ילד בן 3. הוא אומר, אני יודע לקרוא כמוהו, שנינו לא יודעים לקרוא. היא אומרת לו, לך איתו ביחד, תלמד לקרוא. ועקיבא הלך איתו יחד עם הבן, ככה המדרש מספר, והם למדו יחד א' ב', אבא והבן יחד. ועקיבא קלט מהר, והלך ליבנה, וישב שם ולמד 12 שנים. אחרי 12 שנים הוא חוזר הביתה, ובהפתעה, ואז הוא שומע גבר, מדבר עם אשתו מאחורי הדלת. הגבר הזה מנסה ככה להרגיז אותה, הוא אומר לה, איפה עקיבא שלך? מה את נתת בשבילו? עזבת את הבית של אבא שלך. ותראי, עזב אותך ל-12 שנים. היא אומרת, תשמע, אם אני עקיבא, אני נשארת לעוד 12 שנים. כי אני יודעת מה יכול לצאת מהבחור הזה. שומע את זה, עקיבא הוא אפילו לא דופק בדלת, לא אומר לערב טוב. חוזר חזרה ליבנה ויושב שם עוד 12 שנים. הוא חוזר אליה אחרי 24 שנים עם 24,000 תלמידים. הוא עוד לא היה מנהיג ישראל, כי הגמרא אומרת שהוא 40 שנה היה רועה צאן, 40 שנה למד ו-40 שנה לימד. הוא חי 120 שנה, אחד מארבעה אנשים שחיו בדיוק 120 שנה מיום ליום, הוא חי 120 שנה. הוא נהרג ונולד בערב יום כיפור, בתת בניסן, בתת בתשרי, בערב יום כיפור. על כל פנים, הוא חוזר אחרי 24 שנים עם 24,000 תלמידים. הגמרא מספרת שכולם יוצאים לקבל אותו בירושלים, וגם היא נדחפת שם מאחורה, הייתה ענייה, מדחפת, אבא שלה נידה אותה. ורבי עקיבא רואה, והתלמידים רוצים לזרוק אותה, אומרים לה פה זה עזרת גברים, תלכי מכאן, מה את נכנסת? אז רבי עקיבא עולה ואומר, תקראו לה, הוא אומר ארבע מילים, כי שלי ושלכם שלה. כל מה שיש לי, זה האומץ שלה, זה המסירות שלה, זה המוטיבציה שלה, זה הכל בזכותה. ואז כשרבי עקיבא מגיע לשיא שלו, יש לו 24,000 תלמידים וכל האליטה הרוחנית עומדת תחתיו, הוא הופך להיות מרועה צאן לאדם הכי גדול בעם ישראל, ראש עם ישראל, אז קורה לו האסון. אסון נורא. פורצת מגפה, גמרא אומרת אסכרה, אסכרה זה דיפטריה, איזשהו חיידק בלוע שהיום מחסנים את הילדים מפניו, חיידק מאוד מסוכן, והם כולם מתים תוך 33 ימים. כל ה-24,000 תלמידים, כל השדרה הרוחנית של עם ישראל, הם מתים תוך 33 ימים, זה קורה בין פסח לעצרת, בדיוק בתקופה הזאת, כולם מתים. אחר כך, הוא הקים מחדש חמישה, אבל כל התלמידים של רבי עקיבא מתים בדיוק בתקופה הזאת, והגמרא אומרת למה קרתה המגפה הנוראה הזאת? בגלל שהם לא נהגו כבוד זה בזה, הם חטאו בעניין הזה של חוסר כבוד אחד לשני, הייתה צרה עיניהם אלו באלו, אפשר להעמיק הרבה במה שקרה שם, אבל זאת הייתה הנקודה. ולזכר האסון הזה, עד היום אנחנו ממשיכים ונוהגים את מנהגי האבלות, בגלל האסון ההוא שקרה אז עם תלמידי רבי עקיבא. אני רק אומר, אם הזכרתי את זה 33 ימים, אנחנו יודעים שיש בזה שני מנהגים בעם ישראל. אנחנו יודעים שהאסון הזה לקח 3 ימים, אנחנו לא יודעים אבל מתי זה היה. אנחנו יודעים שזה היה בין פסח לעצרת 33 ימים, אבל לא ברור בדיוק מתי היו 33 ימים. הספרדים סוברים כמו השיטה שזה התחיל למחרת הפסח, בט"ז בניסן ונגמר בל"ג בעומר. לכן הספרדים נוהגים את מנהגי האבלות מהיום הראשון של ספירת העומר עד ל"ג בעומר. אשכנזים אבל סוברים כמו השיטה השנייה, שהאסון התחיל בראש חודש אייר, והם פסקו מלמות בג' בסיוון. ה-33 ימים התחילו מראש חודש אייר, ג' בסיוון. לכן יש שני מנהגים בקהילות ישראל, מתי נמשכת האבלות? האם היא נגמרת בל"ג בעומר, או נמשכת עד ראשון לימי הגבלה, עד ג' בסיוון, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מתי היו ה-33 ימים האלו. אני רק אזכיר בחצי משפט שלאשכנזים יש עוד סיבה טובה להחמיר באבלות בימים האלה, לא רק בגלל האסון של תלמידי רבי עקיבא, אלא בגלל שבאופן מסורתי, הימים האלו הם ימי דין בקהילות אשכנז. היה בהיסטוריה של קהילות אשכנז שני אסונות גדולים מאוד בימים האלה של ימי הספירה. א', היה, איך שנקרא, פרעות תתנו לפני 900 שנה, שהיה מסעי הצלב, אז בדרך הם הרגו את הקהילות בגרמניה, את שפירה, וורמייזה, מגנצה, החריבו שלוש קהילות חשובות מאוד, שראשי ישראל היו שם, בעלי התוספות, ראשי ישראל שחטו אותם למוות. לזכר זה אנחנו אומרים את תפילת אב הרחמים בשבת, קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם, זה קינה שחיברו אותה לזכר האסון הזה. זאת הסיבה שאנחנו אומרים את זה גם בשבת מברכים אייר, סיוון, למרות שכל שבת מברכים לא אומרים את זה, כי זה קרה בדיוק בתקופה הזאת. ועוד דבר, לפני 350 שנה, פרעות תח ותת גם התחילו בתקופה הזאת בדיוק של ימי הספירה. הקוזאקים יצאו למרד נגד האצילים בפולין, והם החריבו עשרות אלפי יהודים, הם טבחו בדרך באוקראינה, בפולין, בליטא. זה גם התחיל בימים האלה של ראשית הקיץ. אם כן, באופן מסורתי, ימים אלו הם ימי אבל, ימי דין וגבורות, ואצל אשכנזים זה במיוחד, ולכן אשכנזים מעריכים יותר את דיני, את תקופת האבלות עד ג' בסיוון. נחזור לענייננו ונשאל, אנחנו אומרים, אז גם תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. אז מה צריכים לעשות בשביל ללמוד כבוד אחד בשני? בתקופה של חוסר כבוד, בתקופה של מתח בין אנשים, מהו הטיפ של התורה, מהו הכפתור שדרכו אנחנו יכולים להגביר את הכבוד והאהבה בינינו? לפני שאני הולך לרעיון הזה החסידי, הקבלי, שהוא לא עמוק דווקא, הוא רעיון מאוד פשוט, אבל הוא כתוב בחסידות בעיקר, אני רוצה לומר מה שאומרים הפוסקים, מה אומר הרמב"ם, מה אומר הרמב"ן. מעניין מאוד, לפני שנדגיש את הרעיון החסידי הזה, הרמב״ם והרמב״ן סוברים שזה נכון, אי אפשר לשלוט באהבה. התורה לא מצפה מאיתנו לשלוט באהבות שלנו. התורה מצפה מאיתנו שנתנהג אחד לשני כמו בני אדם, גם אם לא בא לנו. יכול להיות שבלב אנחנו שונאים וכועסים ומקנאים. מה שהתורה מבקשת מאיתנו, אל תוציא את הרגשות החוץ. כלפי חוץ, במעשה תתנהג כמו בן אדם, לא משנה מה אתה מרגיש. בואו נקרא את הלשון של הרמב״ם, איך הוא מפרש את מצוות ואהבת לרעך כמוך, נראה דבר מדהים. הוא לא מזכיר את המילה אהבה. הוא אומר הכל חוץ מאהבה. הוא לא מפרש את זה כאהבה כפשוטה. הוא אומר, תתנהג כאילו אתה אוהב. אל תאהב, יכול להיות שאתה כועס, זה לא משנה. תתנהג כמו בן אדם. מה שאתה רוצה שיעשו לך, תעשה לאחרים. אומר הרמב״ם במובא מספר 4, הלכות אבל פרק י"ד, מצוות עשה של דבריהם, לבקר חולים, לנחם אבלים, להוציא את המת, להכניס כלה, ללוות אורחים, ואף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך, ומפרש הרמב״ם מה הפירוש ואהבת לרעך כמוך, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו לך אחרים, תעשה אתה לאחריך בתורה ובמצוות. מה שאתה רוצה שיעשו לך, תעשה לך. אתה עושה חתונה, אתה רוצה שאנשים יבואו. מחר השכן שלך עושה חתונה, הלך גם כן. יכול להיות שאתה לא אוהב אותו. שאתה כועס עליו, שבלב אתה לא מפרגן לו. זה לא משנה. התורה אומרת לך, תתנהג כמו בן אדם. אל תוציא את הרגשות שלך החוצה. הרמב"ן אומר עוד דבר מעניין. גם, הרמב"ן התחלנו איתו את השאלה, הוא אומר, אי אפשר לאהוב את השני. אין דבר כזה לשלוט באהבה, אי אפשר להגביר אהבה, זה לא קיים. מה אומר הרמב"ן? התורה אומרת לך, תפרגן. מה שאתה מפרגן לעצמך, תפרגן לאחרים. הרמב"ן מעריך, אומר את זה במילים מאוד יפות, הוא אומר, טבע האדם שהוא לא מפרגן לחברו. בסוגריים, זאת הסיבה שלפרגן זה לא מילה בעברית. פרגן זה בא מיידיש, פרגינן. למה אין מילה בעברית לפרגן? כי בעברית לא מפרגנים. אז אומר הרמב"ן, בדרך הטבע האדם לא מפרגן לחברו. מה זאת אומרת לא מפרגן? הוא לא, אני לא יודע איך לתרגם את זה אפילו. הוא לא נדיב בשביל חברו שיהיה לו מה שיש לו. אדם רוצה שיהיה לו תמיד יותר מאשר מאחרים. הרמב"ן אומר את זה במילים מאוד יפות. הוא אומר, פעמים שיואב אדם את רעהו בדברים ידועים. הוא אומר, אדם אוהב את חבר שלו, אבל מה? הוא רוצה שיהיה לו דבר אחד, שלא יהיה לו הכל. שיואב אדם את רעהו בדברים ידועים, להיטיבו באושר. אך לא חוכמה. אדם אומר, אני מפרגן לו אושר לחבר שלי, אבל לא חוכמה. למה? שיהיה לי משהו יותר ממנה. אני צריך להיות יותר מהשני. ואף אם יהיה אוהבו בכל, ויחפוץ שיזכה באושר ובנכסים ובכבוד ובדעת ובחוכמה, אבל יהיה חפץ בליבו שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה. עדיין אדם אומר, גם אם יהיה לך הכל, אני באמת אוהב אותך, שיהיה לך גם כסף וגם כבוד וגם אושר, אבל ריבונו של עולם, תן לי יותר כסף. אדם כל הזמן רוצה להיות יותר מהחבר שלו. אומר הרמב"ן, זאת הדרישה ואהבת לרעך כמוך. מה שאתה מפרגן לעצמך, תפרגן לאחרים. מה אכפת לך? מה אכפת לך שיהיה גם לו? סיפור חסידי מאוד יפה שמספר על... היו שני אחים ש... אם דיברנו קודם על הרבי המערש, שאתה מזכיר שהלילה זה יום ההולדת שלו, אז היו לו שני ילדים. עכשיו, הילד הגדול היה יותר נמוך מהילד השני. הילד השני היה יותר גבוה, אבל הגדול היה יותר נמוך. וזה תסביך. אצל ילדים, גובה, זה מראה גבריות, זה מראה עוצמה. כשאח גדול יותר נמוך מאחיו הקטן, זה לא נעים. אז מה האח הקטן עשה? יום אחד הוא יצא עם אח שלו לחצר, חפר בור באדמה, אמר לאח שלו, שייכנס לתוך הבור, והוא עמד על הקרקע, והוא אמר, הנה, אני יותר גבוה ממך. הוא בתוך הבור, והוא היה על הקרקע יותר גבוה ממנו. הייתה להם אמא מאוד מאוד חכמה. רבנית רבקה, אשתו של הרבי המערש, אישה מלאה דעת. היא קרתה לילדים, ואמרה להם, חבר'ה, לא ככה. היא אומרת לילד הגדול, אם אתה רוצה להטביע את עצמך, קח אבן ותעלה עליה. למה אתה צריך להוריד לחפור בור לשני ולהוריד אותו למטה? אומר הרמב"ן, בדרך הטבע, אנחנו כל הזמן רוצים שהשני יהיה לו פחות מאיתנו. אנחנו מפרגנים לו הכל, אבל פחות מאיתנו. שנהיה משהו יותר ממנו. אומר הרמב"ן, זה ואהבת לרעך כמוך, זו דרישה מאוד מצומצמת. מה זה ואהבת לרעך כמוך? תפרגן לשני מה שאתה מפרגן לעצמך. מה אכפת לך? שיהיה לו גם מה שיש לך. ועל זה יצווה הכתוב, שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בליבו, אלא ירצה ברבות הטובה לחברו כאשר עושה לנפשו. ומי הדוגמה כמובן לפרגון לא נורמלי? מה שקראנו בשבת, הפטרת מחר חודש. דוד ויהונתן. דוד ויהונתן מתחרים על אותו כיסא. רק אחד מהם יכול להיות המלך. שאול לוחם את המלחמה של הבן שלו. הוא רוצה לסלק את דוד מהדרך, למה? שיהונתן יהיה המלך. מה עושה יהונתן? עוזר לדוד לברוח. הוא אומר, מפרגן. אני אחליט מי יהיה המלך. ריבונו של עולם יחליט. אז בינתיים אני מפרגן לך, כל מה שאני מפרגן לעצמי. על כן אמר בי יהונתן כי אהבת נפשו אהבו, בעבור שהסיר מידת הקנאה מליבו, ואמר לדוד ואתה תמלוך על ישראל. אם כן המשותף לרמב״ם ולרמב״ן, שתמיד הם חולקים ביניהם, אבל פעם דווקא מסכימים. להגביר אהבה, להעצים אהבה, זה דברים קשים. מה התורה מבקשת מאיתנו? דבר מאוד פשוט. תפרגן לשני, תתנהג אליו כאילו אתה אוהב אותו, היא לא מדברת על הלב. אבל אנחנו רוצים לומר רעיון פשוט, כמו שהחסידות, כמו שאדמור הזקן בטניה לוקח את זה. בהחלט יש דרך לשלוט באהבה, או לפחות להעצים אהבה, או להגביר אותה, וגם להשקיט שנאה. יש דרך פשוטה, ישרה וקלה, גם להשקיט שנאה. אמר רבי חמוץ סמך ג' מספר את סיפור עצו. וזה אחד הסיפורים הכי טובים שמישהו שמע פעם בחיים. היה רב, רב הגדול, רב שהלך לבבל, והיה לו בן רבי חייא, שגם היה איש גדול. עכשיו לרבי חייא הייתה אישה, ככה לא יודע איך להגיד, לא הסתדרו. היא הייתה מצערת אותו. וכולם ידעו שהיא מצערת אותו. הסכסוכים ביניהם הגיעו עד הישיבה. כולם ידעו ששם בבית צעקות, צרחות, לא מסתדרים. פעם רב מלווה את רבי חייא הביתה, את הבן שלו הביתה. והוא רואה שרבי חייא עוצר בדרך באיזה חנות מתנות, עוברים מיד חנות מתנות, רבי חייא רואה שם איזה כלי יפה, איזה זר פרחים יפה, אומר, או אשתי תאהב את זה. והוא הולך והגמרא אומרת, צורר אותו בבגדו, הוא עוד רוטף אותו. נותן לאשתו שתהנה. מסתכל עליו רב ואומר לו, כאילו אפילו לא צריך להגיד לו, חייך היא שווה את זה? אתה הולך להשקיע בה? בשביל מה? אנחנו מספרים על יהודי שבחתונת הכסף, חוזר מחתונת הכסף, חוזר לעבודה, שואלים בחברים, מה קנית לאשתך לחתונת הכסף? הוא אומר, קניתי לה כרטיס $3,000 לקריבים. אומרים, וואלה, אז מה תקנה לה לחתונת הזהב? מה נקנה לה כרטיס חזור? אז שואל רב את רבי חייא, הוא אפילו לא צריך לשאול אותו, הוא אומר שהוא אפילו לא שאל אותו, הוא מסתכל עליו כאילו, אתה קונה לה מתנות? אתה רואה מתנה, זר פרחים יפה על המדף, אתה אומר, אוי, אשתי תאהב את זה, אתה מסוגל לחשוב עליה, מה היא אוהבת, מה היא לא אוהבת? עונה לו רבי חייא, זה ביבמות סמך ג', כל אחד יכול להסתכל בפנים, וכדאי לראות את זה בפנים. עונה לו רבי חייא, תשובה מדהימה. עדיין היא מגדלת לי את הילדים, ועדיין היא שומרת אותי מן החטא. אז היא מציקה לי ועושה לי בעיות, אבל יש לה גם מעלות גדולות. היא שומרת אותי מן החטא, והיא מגדלת לי את הילדים. אם ככה אני אוהב אותה. הסיפור הזה אומר שאפשר לשלוט באהבה. כי אהבה היא תוצאה של מה שאנחנו חושבים במוח ומה שאנחנו מדברים בפה. אתה כועס על מישהו. אבל תתאר לעצמך שאתה מחליט דווקא להסתכל על הצדדים החיוביים שלו. כל בוקר, אתה רבת עם האישה בבוקר, אין בעיה, אבל לפני שאתה יוצא אתה אומר, איזה מחמאה. אתה לא אומר לה כי זה קשה, בצהריים אתה כותב איזה מחמאה, יש בה איזה תכונה מיוחדת, הרי בכל אדם יש תכונה מיוחדת. אתה אומר בפה, אתה כותב, מציין איזה דבר טוב שיש בה. היא מגדלת לי את הילדים, היא שומרת אותי מן החטא. אם אדם אומר דברים טובים, בדרך הטבע הוא מתמלא באהבה. זה דרך הטבע. דיבור טוב מגביר רגשות חיוביים. מחשבות טובות מגבירות מחשבות חיוביות. באה התורה ואומרת, ואהבת לרעך כמוך. איך ואהבת לרעך כמוך? דבר דברים טובים על החברים שלך. במקום לבוא לבית כנסת ולהתחיל לספר, ההוא נובל, ההוא זה ולהוא זה, להתחיל לספר דברים טובים על החברים שלך. זה נותן צדקה. זה קבע שיעור תורה, זה לומד, זה יצא עם האישה לסוף שבוע. פתאום בדרך הטבע תרגיש שאתה מתמלא באהבה. אתה מסתכל על החיים אחרת. שנייה, תן לי רק לסיים. כשהתורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, היא לא מתכוונת, תאהב. לא תאהב. תאמר דברים שמגבירים אהבה. תחשוב דברים שמגבירים אהבה. כל הדברים האלה הם בשליטה שלנו. ואני רוצה לספר סיפור ברשותך. היה פעם חיפשו מזכיר במשרד של הרבי מלובביץ'. היה הרבה עבודה, חיפשו מזכיר צעיר, הרב חודקוב, ראש המערכת, ראש המזכירות, חיפש בחור צעיר, אמרו לו, יש פה איזה בחור שהגיע מהארץ, ישראלי, קוראים לו הרב בנימין קליין, הוא בסדר גמור, תכניס אותו לעבודה. קיבלו אותו. ביום הראשון, הרב חודקוב, המזכיר הוותיק של הרב מלובביץ', איש חכם מאוד, מתיישב עם הבחור הצעיר הזה שנכנס לעבוד במזכירות של הרב. הוא אומר לו, תראה, נותן לו טיפ לחיים. הוא אומר לו, תראה, אתה פה על השולחן, תראה הרבה דברים, אישיים, מראי גורל, סודיים, דברים שנוגעים לכללות כללות עם ישראל. לא יכול להגיד לך לא לראות את זה, כי אתה תראה. אני לא יכול להגיד לך לא לשמוע את זה, כי אתה תשמע. אני יכול להגיד לך לא לדבר על זה. זה בשליטה שלך. כשהתורה באה ואומרת ואהבת לרעך כמוך, או לא תשנא את אחיך בלבביך, היא פונה למה שבשליטה שלנו, לדיבור. היא אומרת, תדבר דברים טובים. תדגיש את החיוב, אתה חי עם בני אדם, גם אם רבת איתם. תקבע לעצמך שכל ערב לפני השינה, אתה חושב מחשבה טובה, על זה שיושן לצדך. על מה הוא נותן לך לחיים? אתה תשים לב שאתה קם בבוקר עם אהבה. לא משנה כמה רבתם, זה דרך הטבע. האהבה היא תוצאה של המחשבות שלנו. אדמור הזקן בפרק ג' בתניא בונה את זה בצורה מאוד יפה. הוא אומר, אנשים חושבים שהאהבה זה איזה הערה מלמעלה. כן, תסלחו לי שאני אומר את זה בבית כנסת, אבל בשביל לחדד את הדברים, מה היוונים אמרו? שיש אל, הקופידון, נכון? אל האהבה שהוא יורך חיצים. מי שפוגע בו חץ, הוא זוכה לאהבה. זאת מחשבה היוונית, זאת לא מחשבה יהודית. המחשבה היהודית אומרת שהאהבה נמצאת בידיים שלנו. מה שנחשוב, מה שנדבר, זה מה שיהיה. אין גזרות עליונות, אין הערות עליונות, אין שום דבר מיסטי. יש אדם, ולאדם יש כוחות. מה שתעשה עם החיים שלך, זה מה שיהיה איתם. בזה אנחנו חולקים על היוונים. בזה שאנחנו סוברים שהחיים הם לא גזרת גורל. החיים הם תוצאה מהמעשים שלנו. תחשוב מחשבות טובות, תחשוב מה אנשים נותנים לך, מה אנשים תורמים לך לחיים. תדבר את הדברים האלו. במילא תרגיש רגע של אהבה. דיברנו על אהבה, בשבוע שעבר שלמה שאל על שנאה. אותו דבר זה גם על שנאה. התורה אומרת לא תשנא. זה אדם שאתה רוצה לשנוא אותו. איך אתה יכול להגיע ללא לשנוא? אז גם כן, רוצה לקרוא פה קטע מאוד יפה ממאמר של הרבי הרש"ב, של הרבי השלישי לבית חב"ד, שהוא אומר, יש דרך מאוד פשוטה לא לשנוא. הוא אומר, לשתוק. לשתוק זה הדרך הכי טובה לא לכעוס ולא לשנוא. מישהו הרגיז אותך. בא לך וואלה מה לומר לו, להתפרץ עליו בפנים, לספר את זה לכולם. אם אתה שותק, הוא אומר, אתה הורג את הכעס. אתה הורג את השנאה. כעס זה אש שצריך שילבו אותו. אם אתה שותק, סיפרתי את זה כמה פעמים על בני זוג שהגיעו לרב. הם מספרים שקרתה להם צרה, הרב הבעל פוטר בעבודה. והוא התחיל לשתות. הולך 19:00, הולך לשתות, חוזר הביתה ב-14:00, שיקור. אשתו מתחילה לצעוק עליו, מה אתה עושה עם החיים? הוא שיקור, זורק עליה דברים, רבים, הולכים לישון פצועים, קמים בבוקר עצבנים, כל החיים מריבה אחת ארוכה. איך יוצאים מהפלונטר הזה? הרב אומר לשיקור, צא לבעל, צא החוצה. נשאר עם האישה לבד. אומר לה, תשמעי, היום בלילה שהוא חוזר מהשתייה ב-14:15 בלילה, עד 30 סוגרת את הפה. מסתכלת על השעון, 30 את לא מדברת, אחרי 30 את קוראת אותו. בסדר. הוא חוזר הביתה, 14:15, היא מסתכלת על השעון, 14:20. עושה סטופר, 30, עוד 30, היא מורידה לו את הראש. אבל אחרי 20 דקות, מה קרה?
נרדם.
היה שקט, הוא נרדם. נו, על מי תצעק? בסדר, חכה ללילה הבא. עוד פעם, הוא מגיע, 10 דקות היא סופרת. נשארו לי ככה, 28 דקות, 27 דקות. אחרי 20 דקות הוא ישן. נו, היא לא צעקה הלילה, 2-3. הוא קם בבוקר, חסר לו משהו. המריבה של אתמול, החבטות של הדברים בקירות, חסר לו. הוא היה יותר רגוע, כל היום היה יותר רגוע. אחרי שבוע הוא כבר הלך לילה אחד פחות לשתות. אחרי שבועיים, 2 לילות פחות, אחרי 30 הפסיק לשתות. אומרת התורה, לא תשנא את אחיך, איך לא אשנא, אני שונא. נקרא פה קטע מהרבי הרש"ב שאומר, תשתוק. אם אתה שותק, אם אתה לא מדבר על מה שמעצבן אותך, אתה לא מדבר על מה שמכעיס אותך, אתה הורג את הכעס. אם כן, הבשורה של התורה היא...
כן, זה לא משהו.
מה?
אמרת,
לא הבנתי.
זה כן הכנה.
אתה צודק, מה אני מתכוון? לא, אתה צריך לומר את זה, אבל לא בעיד נדיר איתך. טוב שאמרת, טוב ששאלת את זה. אז זה החלה, כשאנחנו אומרים לשתוק, אנחנו לא מתכוונים לא להעביר את הביקורת. לא להעביר אותה מתוך כעס. לא להעביר אותה מתוך כעס. אתה יודע מה אתה מזכיר? אני אסיים את הסיפור, את השיעור עם איזשהו סיפור מרבי יהודה החסיד. אבל הרעיון הוא שלומר את הביקורת, אבל לא בעיד נדיר איתך. כשאתה כועס, היא לא נשמעת בכלל. בואו נקרא שני קטעים מאוד מאוד חזקים. שוב, הבשורה של הרעיון הוא. התורה אומרת לנו, ואהבת, כי התורה מאמינה שיש לנו שליטה על הרגש. איך? לא ישירות מהלב, מהראש ומהפה. מחשבות טובות, דיבורים מחמיאים, אלו דברים שמעצימים אהבה, שמדגישים את הצדדים החיוביים שיש בזולת. אותו דבר להפך, השתיקה הורגת את הכעס והורגת את השנאה. התוורדיות הרבי מלובביץ', תשמ"ב, חלק א', עמוד 325. אדם טוען, אומר הרבי, לשמה השתדלות בעניין ואהבת לרעך כמוך, כשאינו מצליח לפעול על עצמו את העניין באמת. מה ואהבת? הוא לא אוהב. ידועה קושייה דומה של הרב המגיד, כיצד אפשר לצוות על ואהבת את השם אלוקיך? תאהב את השם. איך אני אוהב אותו? אני מכיר אותו מאיזשהו מקום. איך אני אוהב את השם? התירוץ הוא, אומר הרבי, הציווי הוא לא על הלב. הציווי הוא על המחשבה. הציווי הוא להתבונן בדברים המעוררים את האהבה. אם אדם יחשוב רגע אחד, מה אלוקים נתן לו? ברוך השם, משפחה, בית, עבודה, ובאופן טבעי יתמלא ברגש אהבה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, תאהבו אותי, מה הוא מצווה אותנו? תחשבו עליי דברים טובים, תדברו עליי דברים טובים, תדגישו את מה שאני נותן לכם, אז באמת תבואו לאהבה. וכך מבאר הצמח צדיק בנוגע לציווי ואל יירך לבבכם. התורה מצווה אותנו, כשאתם יוצאים למלחמה, אל תפחדו. עוד ציווי על הלב. אל יפחד, זה תלוי בי אם לפחד או לא לפחד. כן, איך? הציווי הוא לא לחשוב עוד דברים המעוררים את הפחד, ועל זה להתבטל הפחד שבלב. התורה פונה אל המוח, אל המחשבה, היא פונה אל הדיבור, זה בידיים שלנו. המחשבה והדיבור בהחלט בידיים שלנו. ואומר הרבי הרשע בספר המאמרים, תפריש נונטט, עמודים ד' ה', הוא אומר, רוצה להרחיב, מסביר בצורה קבלית, בשפה קבלית את הכוח של הדיבור. הוא אומר, כל דבר שכל וחוכמה שבא מן מקור השכל במדידה והגבלה, כשבא בדיבור, אנו רואים בחוש שהתרחב השכל הרבה בהרחבה יתרה, בכמו שהיה קודם במחשבה בלבד. יש לך משהו חשבת עליו, שמעת ברדיו, משהו חשבת עליו. אתה מגיע לבית כנסת, אתה מספר אותו לאנשים, אתה מתמלא בו. אתה מוצף כולך בהרגשה הזו. דיבור מציף רגש, מציף הבנה, הוא מרחיב את ההבנה. כשאתה אומר משהו למישהו, אתה משתכנע בו, אתה מבין אותו יותר טוב. דיבור מפעיל את כל הכוחות הפנימיים, הוא סוחף את כל מה שיש לנו בפנים. וכשם שהוא בשכל כן ובמידות גם כן, שאנו רואים שהדיבור מוסיף אור באהבה, שעל ידי שמדבר בה מאיר באור האהבה ביותר ומתמלא ביותר בנפשו באהבה. כשאתה מספר למישהו, מישהו שעשה לך משהו טוב, אתה מתמלא באהבה לאותו אדם, אתה רוצה ללכת לחבק אותו פתאום. הדיבור מעצים את האהבה, מעצים את הרגש שיש לך לאותו אדם. וכמו כן במידת הגבורה והכעס, על ידי הדיבור מתווסף התפעלות הכעס והרוגז ביותר. אתה יודע, אתה כועס על מישהו, היית מספר לכולם כמה אתה כועס עליו, בא לך פתאום ללכת להרביץ לו. הדיבור מגביר את הכעס שבפנים, ואותו דבר להפך. ולכן איתה בספר ראשית חוכמה, סגולה למידת הכעס, שבעת שכועס לא ידבר ביתאי, וכשאינו מדבר, שוכח את התפעלות הכעס. אומר הספר ראשית חוכמה, מה הסגולה הכי טובה לכעס? לשתוק. איי, אתה שאלת בצדק, לא לומר? לא, לא לומר, לא ביתאי. ביתאי שאתה כועס, אז אל תדבר. כמו שאספת אותו, היו אומרים, תספור עוד 200, ואז תדבר, שאתה כבר לא כועס. ואז בעניין הזה רוצה לסיים עם סיפור רבי יהודה החסיד, שהוא מספר בספר חסידים סיפור נפלא. הוא אומר, היה פעם יהודי עשיר שמת, לפני שהוא הולך מהעולם הוא קורא לבן, הוא אומר לו, תראה, השארתי לך את כל טוב מצרים, אתה מסודר לדורי דורות, רק יש לי בקשה אחת ממך, צוואה של אבא. אני ראיתי דבר או שניים בחיים, רוצה לתת לך עצה לחיים. אבא, הילד אומר, בקשה. אומר האבא, תשמע, כשאתה כועס, אף פעם אל תגיב בלילה. בלילה תשתוק. ומחרה תגיד מה שאתה רוצה. לבן זה היה נשמע מאוד פשוט, אמר, אבא, אין בעיה, זה הצוואה שלך. לקחתי. בסדר, חלפו שנים, הבן לא השתלט על העסקים, הפסיד את הכסף, ונאלץ ללכת לחוץ לארץ, לנסות להרוויח כמה פרוטות. ובאותם ימים, כשהולכים מהבית לעבוד, זה 3-4 שנים, אתה עובד, מנסה להרוויח משהו. אחרי 3 שנים הוא חוזר הביתה בהפתעה. הרוויח הרבה כסף, קנה תכשיט יפה לאשתו, חוזר הביתה. הוא מתקרב הביתה, הוא שומע אותה מדברת עם מישהו. אוהבי, זה מה שהיא עושה, אני לא פה, זה מה שהיא עושה. הוא רצה להוציא את החרב שהוא קנה, כדי לדקור את שניהם יחד, אבל אז הוא נזכר במה שאמר אבא לפני שמת. מה אמר? אף פעם אל תגיב בלילה, תחכה למחרת. היה לו קשה, אבל בכל זאת, הצוואה של אבא. אז הוא הלך מימון, נרדם על הספסל, איזה נרדם, העביר את הלילה, עם אור ראשון, אומר, זהו, כבר עשיתי את מה שאני חייב לאבא. והוא רץ חזרה, הוא דופק בדלת, הוא בעיר אותה, היא מקבלת אותו בהתלהבות, כמה חיכיתי לך. הוא רואה שהיא באמת חיכתה לו. אז הוא אומר לה, מה היה פה? אתמול עמדתי ליד הדלת, שמעתי אותך מדברת עם מישהו. היא אומרת לו, מה אתה לא זוכר? זה משה הבן שלנו. עזבת את הבית שהוא היה בן 15. עכשיו הוא בן 18, יש לו קול של גבר. זה מה שאמר רבי יהודה החסיד. שמחה רבה, אבל הרעיון הוא אם כן, שיש פתרון גם לשנאה וגם לכעס וגם לאהבה. והפתרון הוא בדיבור. אם אתה מדבר דברים טובים שמדגישים את המעלות של הבן אדם, אם אתה שותק מהכעס ומהשנאה, אתה מווסת את הרגשות בהתאם לזה.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.